מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אם רק 1% מכל השקעות הביטקוין בעולם יגיע למדינה שלנו, נצליח להגדיל את התמ"ג ב-25%. על ההצהרה המרחיקת לכת הזו, חתום נשיא אל סלוודור, קשה לי להיית את השם שלו, נאיב בוקלה, בטוח שטעיתי, אבל נשיא צעיר שחושב בדרך כלל מחוץ לקופסה, בן 39 בלבד, והוא אמר אתמול את הדברים האלה ועוד הרבה דברים, אחרי שהפרלמנט במדינה אישר ברוב סוחף את אימוץ, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל אימוץ הביטקוין כמטבע
לגיטימי.
אוקיי, מקובל. אנחנו נדבר היום בפרק על הדבר הזה, אנחנו מהלך מסקרן מאוד, לא מהזווית דווקא הטכנולוגית, היותר המשמעות של הכלכלה העולמית. אז שלום וברוכים הבאים לפרק 155 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, שלום אורי.
אהלן שי.
ולא רק על זה נדבר, לא רק על הביטקוין, יש קוראים וקרו כמה דברים מעניינים, בסוף שבוע קרוב פסגת ה-G7. סוף סוף מתכנסת אחרי שנה של הפסקה, אני לא זוכר אם הם בזום או לא התכנסו בכלל, אבל הם מתכנסים בלונדון, גם ביידן יהיה שם, הם ידברו בעיקר על תוכניות המס, אנחנו גם נראה פה המס הגלובלי, נדבר על זה גם, וגם נדבר על התוכנית רבע טריליון הדולרים של ארצות הברית להשקעה בעיקר ב-R&D, וגם, לא יודע אם שמת לב, אבל אמורה להיות ממשלה במדינה קטנה במזרח התיכון, אחרי 2.5 שנים.
ממשלת השינוי.
ממשלת השינוי ביום ראשון. אתה יודע מה? בוא נתחיל מלדבר על
הממשלה. איך לא?
היה ובאמת תושבע ממשלה, והיא לא תיפול אחרי 2-3 שעות. מה צפוי לנו? מה, יהיה תקציב סוף סוף?
קודם כל, זה מדהים איך שעדיין האי-וודאות קיימת, למרות מה שנתיים האחרונות עשו לנו כציבור.
כן.
לא מאמינים, עד שזה לא קורה, אף אחד לא מאמין לשום דבר.
לגמרי.
מבחינה כלכלית, תראה, יש פה, אני חושב, שני דברים מרכזיים שאפשר להתייחס אליהם, והכל כמובן היא עדיין הערכות, ולא כל הדברים ברורים, אבל דבר ראשון זה שאלת התקציב, ובהינתן שקם הממשלה, אנחנו עכשיו ביוני, יהיה לנו תקציב כנראה תוך 3 חודשים, ותקציב של 2021 כבר אין טעם לעשות תקציב, כי אוטוטו תיגמר השנה עד שיעבירו תקציב, אז התקציב יהיה או ל-2022, או אפילו סביר להניח תקציב דו-שנתי ל-2022-2023, כי תקציב דו-שנתי פותר בעיה פוליטית של החילופים ברוטציה, והפחד מזה שצריך עוד פעם להעביר תקציב.
ואני לא חושב שיש יותר מדי מתנגדים לתקציב דו-שנתי, כך שסביר להניח שזה יקרה.
כן, אז סביר להניח שיהיה תקציב ל-2022-2023. בתקציב הזה, השאלות שעולות, השאלה הראשונה היא, אוקיי, מה הממשלה מתכוונת לעשות, בעיקר חוק ההסדרים, מה התוכניות, מה השינויים הגדולים לעומת הממשלה הקודמת, או הממשלות הקודמות שהיו, מבחינת השקעה בתשתיות וכן הלאה. ושאלה השנייה, שאלת הגירעון, שהוא עדיין גבוה. רוב הערכות הן שהגירעון ב-2021 כמובן עדיין יהיה גבוה, באזור של 8% תוצר. 2022 לא תהיה, עוד פעם, לפי רוב הערכות, אני נוטה להסכים איתן, לא נראה העלאות מיסים כבר ב-2022. אני לא חושב שהציבור עוד מוכן לזה, אני לא חושב שעוד הכלכלה מוכנה לזה.
השאלה אם יש צורך.
אין צורך של ממש, כי עדיין אפשר להתנהל גם ב-2022, גירעון של נאמר, אם התוצר, אם המשק ממשיך להתאושש לאט לאט, והאבטלה תמשיך לרדת, אז בהינתן התקציב הנוכחי, פלוס קצת התאמות, אנחנו נהיה בגירעון של נאמר 4-5%, עוד מעט זה לא נמוך, אבל זה לא נורא. ואז השאלה היא קדימה, מה הממשלה תאותת, שזה כבר באמת מה שחשוב גם לחברות הדירוג, ויכול להיות שאנחנו נראה בעצם איזושהי תוכנית להתחיל בתהליך של העלאות מיסים ב-2023. ושלוש קדימה, זה בהנחה שאנחנו באמת הולכים לתקציב דו-שנתי, זה נשמע תוכנית סבירה מאוד, שתאפשר מ-2023-4 להתחיל להפחית את יחס החוב תוצר, גם דרך צד ההכנסות, זאת אומרת, העלאות מיסים מסוימות, וגם דרך הצמיחה של המשק. ופה גם נכנסת השאלה, שאני חושב שהיא יותר גדולה ויותר מעניינת, בטח בהסתכלות ארוכת טווח, האם הממשלה החדשה, ונאמר שליברמן הוא שר אוצר, באמת תבצע שינויים מהותיים, לא בגודל ההוגה, אלא בהרכב של ההוגה. ואלה שינויים שברמת המקרו, כמובן שכל שינוי כזה שאתה עושה, יש צד אחד שנפגע וצד אחד שנהנה, כי כסף יעבור מאחד לשני, אבל ברמת המקרו מדובר על שינויים שיכולים לתרום לצמיחה לאורך זמן. במיוחד אני מדבר על האפשרות שנראה יותר כספים עוברים ממקומות שהלכו פעם לאוכלוסייה חרדית, למקומות שהולכים לאוכלוסייה הערבית, והשקעה בפריפריה. ואלה, השוני הגדול הוא לא במי מקבל את הכסף, כי זה כבר סיפור שהוא פוליטי לצורך העניין, אלא בסוג הכסף. זאת אומרת, שאנחנו רואים היום את הכסף שהולך, חלק מהכסף שהולך לאוכלוסייה חרדית, דובר בתשלומי העברה גדולים. אם מצמצמים את תשלומי העברה, ולוקחים את הכסף הזה, ורוצים להעביר אותו לפריפריה ולאוכלוסייה הערבית, אז זה לא חייב לבוא, זה כנראה גם לא יבוא בתשלומי העברה, אלא בהשקעה בתשתיות. והשקעה בתשתיות זה גם משהו שמייצר לך צמיחה מהירה יותר קדימה, הם יעשו את זה חכם כמובן, והכל בהנחה שזה יתבצע, ולא ייתקע 20 פעם בדרך, כמו שלפעמים קורה, אבל בהינתן שזה קורה, זה משהו שמגביר את הפריון, יכול לעורר צמיחה קדימה, ולכן ברמת המקרו, אני חושב שזה יכול להיות שינוי חיובי מאוד. עוד פעם, ברמה הפוליטית, זה מן הסתם הרבה יותר מורכב.
מעניין מאוד גם לראות מה יהיה לגבי הבריאות, כי הרי בעצם אנחנו שרדנו עכשיו את המשבר הבריאותי הכי גדול שהיה במאה השנים האחרונות. השאלה, מה יעשו עם התקציב הבריאות? האם יבואו ויגידו, תשמעו, תראו, מערכת הבריאות שרדה, קופות החולים שרדו, אולי לא צריך לתת להם יותר כסף, או אולי יגידו, כן צריך, ושינויים מרחיקי לכת יכול להיות בתחום הזה, ויכול להיות גם שלא ייגעו. יכול להיות שההצלחה של מערכת הבריאות תהיה באוכריה.
יכול להיות. למרות שאני חושב שיהיה קשה, בטח ב-22, אולי קדימה וכן הלאה, טיפה דברים צו, יהיה קשה להוציא היום כסף מהבריאות. כמובן שהרבה כסף במסגרת התוכנית של הקורונה, של ה-80 מיליארד הראשונים, הרבה כסף הלך למערכת הבריאות, וזה נכנס כבר גם לתקציב של 21, חשוב לזכור. כי תקציב 21 הרי הוא תקציב המשכי לתקציב 20 אחרי ההגדלה שלו. זאת אומרת, כל התוכנית הממשלתית של הקורונה נכנסה לתקציב 20, והוא המשכה בעצם ב-21, ככה שהתקציב של מערכת הבריאות גדל, ויהיה קשה, אתה יודע, הייתה הצלחה מצד אחד, מצד שני גם כל הבעיות צצו, ולכולם ברור שיש מחסור במיטות וכן הלאה וכן הלאה, וברופאים ובהכשרות, אז הבעיות ברורות, ולכן נראה לי בטווח הקצר יהיה קשה לקחת משם כסף, ויותר נראה, אני חושב, פשוט באמת זוזות בתוך ההוגה, ופחות כרגע ניסיונות להגדיל את ההוגה בשנים הקרובות.
כרגע יציבות, זה יהיה האתגר הכי גדול של כן. אוקיי, אז בוא נדבר על משהו שקרה לפני שבוע, אם אני לא טועה, שכבר הגיעו שרי האוצר של 7 המדינות הגדולות בעולם להסכמות על מס גלובלי אחיד. מיד אתה תסביר לנו איזה הסכמות וכמה המס ומה עוד חוץ מהמס הגלובלי, אבל אני אתחיל מהשורה התחתונה, אדישות בשווקים, אפילו החברות הגדולות אליהן כוונה התוכנית הזאת לא הושפעו יותר מדי. אני לא רואה את צוקרברג ובזוס דירו עוד שינה. מה?
כן, קודם כל, למה זה עוד לא משפיע על השוק? אני חושב שהסיבה היא שזה כל כך רחוק. הסכמות ראשוניות בין שרי אוצר של ה-G7, זה מה שנקרא עוד לא אפילו הניצן שיוצא מהאדמה, זה רק ההשקעה הראשונה, זה צריך לעבור קודם כל את ה-G7, ואחרי זה G20, ואחרי זה OECD, ובסוף, אם זה רק בכמה מדינות, אז זה לא סיפור. למה? כי בואו נבין קודם על מה מדובר. היום הבעיה שיש לממשלות ה-G7, עם החברות, בעיקר חברות הטכנולוגיה הענקיות, אבל לא רק טכנולוגיה, אבל חברות בינלאומיות גדולות מאוד, זה שהחברות האלו בעצם מצליחות לשלם מס נמוך מאוד במדינות שלהם, הן כביכול שייכות, נאמר ארצות הברית, על ידי זה שהן בעצם מקימות חברות אחיות או חברות בנות במדינות עם שיעור מס חברות מאוד מאוד נמוך, נאמר אירלנד לצורך העניין. אז בואו ניקח דוגמה אחת, גוגל, לצורך הדוגמה. גוגל בעצם מה שהיא עושה, גוגל ארצות הברית בעצם מה שהיא עושה, היא קונה מוצרים מגוגל אירלנד, אז בעצם ההוצאות של גוגל ארצות הברית עולות, והכנסות נרשמות באירלנד, אז הרווח בארצות הברית הוא נמוך יחסית, של גוגל ארצות הברית, והרווח של גוגל אירלנד הוא מאוד גבוה. עכשיו ברור שגוגל בסוף היא חברה אמריקאית, אבל כשמשלמים את המס במדינה שבה פועלת החברה הבת, ואני מסביר את זה לא בצורה מדויקת, אבל רק כדי שיהיה ברור המנגנון, אז מה שקורה בסוף זה שלמרות שהמס חברות בארצות הברית הוא אחרי המהלך של טראמפ, היום אנחנו על 21% אם אני לא טועה, למרות זאת, המס האפקטיבי שגוגל משלמת מוערך פי הערכות, קשה מאוד לחשב את זה, פי הערכות גוגל משלמת מס של בערך 2.5%. זה מה שהיא באמת משלמת. ואז מה שקורה, נוצר איזשהו מצב כזה של אי שוויון, שהוא מאוד חורה לאזרחים, אנחנו שומעים את הציבור מדבר על זה לא מעט, וכשביידן עלה לשלטון, זה אחד הדברים שהוא שם לעצמו לשנות את זה, ויש מן הסתם גם המדינות באירופה רוצות לעשות את השינוי הזה, כי זה משפיע גם עליהן. אז מה רוצים לעשות? רוצים לעשות מס חברות, מינימום גלובלי למס חברות, זאת אומרת שלא יכול להיות שבמדינה אחת הם ישלמו מס נמוך, במדינה אחרת מס הרבה יותר גבוה, ואז כל הכספים יעברו ממדינה למדינה רק כדי להתחמק מתשלומי מס, וכדי לעשות את זה, אז גם שמים איזשהו מינימום גלובלי, שפה מדובר על מינימום של 15%, שאגב, ברוב המדינות באירופה, למשל, המס היום אפילו יותר גבוה מ-15%, סביב ה-20%, נאמר, בצרפת.
ישראל.
ישראל, 25%. אז התפיסה שיש מינימום, זה לא שכולם עכשיו יצטרכו להעלות את מס החברות שלהם. אפילו להפך, יהיה להם אולי תמריץ להוריד אותו, רק שלא יהיו מדינות שמורידות כל כך ומושכות אליהן בעצם את הכסף. צריך לזכור שבעיניים של הפירמה, בעיניים של גוגל, מבחינתיים, אצל כולם יש אותו שיעור מס, ברור שעדיף לה לשלם בארצות הברית ולהפסיק להעביר כסף, כי אחרי זה את הדיבידנדים, את הרווח נרשם באירלנד, הם צריכים עדיין להעביר את הרווח הזה חזר לארצות הברית, ואז משלמים עליו מס רווחון, שגם בזה מנסים איכשהו למשוך את הרווחים האלה, הם לפעמים נשארים מחוץ לארצות הברית במשך שנים, ונערם שם, נערם את הערימה של כסף, ואז הם, בשביל להחזיר את זה, הממשל נאלץ להגיד להם, טוב, בואו נעשה לכם הנחה, רק תשתחזירו את הכסף, ואז מפסידים עוד פעם מס. אז בעיניים של כולם, כאילו ה-win-win situation, הוא שהמס אחיד בכל העולם, וגוגל מעדיפה להישאר בסוף בארצות הברית ולשלם שם. כמובן שזה לא אפשרי. בסוף, עוד פעם, אם המס היום ברוב המדינות בעולם הוא גבוה יותר, אז אם אתה שם כזה מינימום, כביכול כולם בסוף יגיעו למינימום, וזה לא מה שאתה רוצה להשיג, כי זה רק יפגע בסוף בהכנסות ממיסים.
וגם, איזה אינטרס, אם אני משלם מס בכל העולם, למה לי לבוא למדינה כמו, נגיד, ישראל?
נכון, אז אנחנו, יש מדינות כמו אירלנד, כמו ישראל, שעדיין ירצו למשוך את המס שלהם כלפי מטה, כדי למשוך חברות בינלאומיות לבוא אליהן, לעומת זאת, יש מדינות שכמו ארצות הברית, אירופה, שיגידו, אוקיי, אני מוכנה, אני יודעת שגם אם המס אצלי יהיה טיפה יותר גבוה, עדיין יש לא מעט חברות שיעדיפו לשמור את העסקים שלהם אצלי, כי יש הרבה נוחות בלעבוד בארצות הברית ולא באירלנד, מבחינת העובדים, מבחינת השתיות, מבחינת הרבה 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 דברים. אז כנראה בסוף נגיע לשיווי משקל, וזה מה שהרעיון של חברי, של שרי האוצר של ה-G7, שפשוט הפערים בין רמת המיסוי, זה בסדר שהמס יהיה קצת יותר נמוך במדינות אחרות, אבל שהפערים יהיו הרבה יותר קטנים, כדי שהתמריץ להתחיל לשחק את משחקי המס יהיה נמוך יותר. העניין הוא שעוד פעם, זה ההסכמה של שרי האוצר של ה-G7, בוא נניח שאם שרי האוצר הסכימו, אז גם ראשי הממשלות בסופו של דבר יסכימו, אבל זה רק ה-G7, זה רק שבע המדינות הגדולות, שזה גם בגדול ארצות הברית, גוש האירו, יפן. באמת מסתכלים על זה, ופה אין לך את המדינות, שאין המדינות שבעצם נהנות מזה שהן מורידות את שיעור המס, כמו אירלנד, הם לא ב-G7. אז התוכנית כרגע היא להעלות את ההצעה הזאת גם ב-G20, שזה כבר קבוצה יותר רחבה של מדינות, ואם זה יצליח לעבור שם, שזה יהיה הרבה יותר קשה להגיע להסכמות שם, כי שם כבר יש מדינות שנהנות מזה שיש להן מס נמוך, להעביר את זה ל-OECD. OECD זה כבר גוף שמאגד בתוכו 127, אם אני לא טועה, מדינות, ושם להגיע לאיזושהי סטנדרטיזציה של רמת המס, איך משלמים מס, מאיזה גובה של הכנסות חייבים לשלם את המס המסוים הזה. אם זה יגיע לשם, עוד פעם, זה אם ואם ואם ואם, ולכן השוק לא מתרגש. כי גם אם זה יקרה, זה ייקח עוד הרבה זמן.
הרבה שנים.
ועם המון מכשולים בדרך. אבל אם ואם ואם ואם, כשנגיע לשם, אז זה כבר אפשר יהיה להגיד, וואלה, יש פה סיפור, והוא ישפיע בעיקר על החברות באמת הבינלאומיות הגדולות, וגם על מדינות באופן כללי, צריך להגיד. מדינות שיצטרכו להעלות את מס חברות שלהן, אם וכאשר, ויהיה להם פחות יכולת למשוך חברות ענק להגיע אליהם, לפתוח מפעלים או לפתוח משרדים, זה ישפיע גם על התעסוקה באותן מדינות וכן הלאה.
יש פה גם משהו הצהרתי, הרי בינינו, ביידן הוא זה שנתן את האוקיי למהלך הזה והוא מוביל אותו. אחרי טראמפ שאמר רק אנחנו ורק, אתה יודע יש מונח כזה ששמעתי אותו, G0, שאומר שבמקום לאחד את כל המדינות החזקות, כל אחת לעצמה. אז אנחנו כבר לא ב-G0, אנחנו ביותר G7, ויותר איחוד, ויותר חושבים ביחד, גם אם לא יצא מזה כלום, עדיין, הפתרון הוא גלובליזציה ולא...
זה שארצות הברית ואירופה חזרו לעבוד ביחד, זה סיפור, בטח אחרי השנים של טראמפ, חד משמעית, והסיפור השני הוא הסיפור שבעצם ביידן מוביל כיוון ברמה הגלובלית, כי בסוף שארצות הברית עושה משהו, אז יש לזה משמעות של... בחינה לפחות, גם אם לא שינוי בסופו של דבר, בחינה והסתכלות ולשים את תשומת לב הציבורית על נושא המס, על נושא הפערים שיש בין חברות ענק לחברות קטנות. ראינו את זה גם בהצעת התקציב של ביידן. יש כיוון אחר בעולם, אחרי השנים שבהם חברות הענק מרוויחות המון, משלמות פחות מס, יש רצון לתיקון מסוים.
כן, ועוד תוכנית שעברה ברוב גדול מאוד, גם הרפובליקאים וגם הדמוקרטים הסכימו עליה, תוכנית 250 מיליארד דולר של ארצות הברית להשקעה במחקר ופיתוח, בעיקר טכנולוגיה, אבל לא רק. תוכנית מרשימה מאוד, ובעצם כל התוכנית הזאת היא אומרת, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שלא תהיה ברירה למדינות, אלא להשתמש בטכנולוגיה הסינית, אנחנו רוצים לייצר אלטרנטיבה אמריקאית.
כן, יש פה שתי נקודות, אני חושב, סופר מהותיות. קודם כל, 250 מיליארד דולר נשמע לנו היום קצת, זה המון כסף. לפני שנתיים זה היה נחשב, וואו, תוכנית גרנדיוזית. פשוט התוכניות של הקורונה שיבשו את כל הקני מידה של מה הממשלה יודעת לעשות. דבר אחד, קודם כל, ארצות הברית, ודיברנו על זה, אם אתה זוכר, כשטראמפ, שביידן בעצם עלה לשלטון, דיברנו על זה שמלחמת הסחר היא לא סיפור של טראמפ, היא סיפור של ארצות הברית, ורק השאלה היא איך נלחמים אותה. כי כשסין באה והכריזה, אנחנו הולכים לקדם את הסקטור הטכנולוגי שלנו במטרה להוביל את העולם לא רק בייצור צעצועים, אלא בעולם הטכנולוגי. ארצות הברית באותו היום הבינה שאם היא לא תעשה שום דבר, המצב שלה בעוד 10, 20, 30 שנה, אף אחד לא יודע, הופך להיות זה שהיא כבר לא המעצמה הכי גדולה בעולם. אם סין תהיה המעצמה הטכנולוגית, מבחינת חדשנות, מבחינת יכולות טכנולוגיות הכי גדולה, אז היא כובשת, היא בעצם עוברת את ארצות הברית, ואפשר לחשוב מה ההשלכות של זה ברמה גיאופוליטית, אפשר לחשוב מה ההשלכות של זה ברמה האזרחית, ברמה החברתית, יש לנו מדינה קומוניסטית, חצי דיקטטורית נקרא לזה, שהיא כלכלה הכי גדולה בעולם. אז האמריקאים הבינו אין ברירה. טראמפ אמר, אוקיי, אני אלחם בשיטות של מכסים וכן הלאה. תחת ביידן, ארצות הברית אומרת משהו אחר, אומרת, אתם רוצים להיות הכי גדולים בעולם? בואו נראה אתכם. אנחנו נהיה יותר טובים מכם. שזה, אפשר להגיד, לפחות תיאורטית, זו השיטה החכמה יותר, כי אתה לא יכול להילחם בשיטות של מסחר, כשהיתרון היחסי לעבודה, ברור שהוא בסין, ברור שיותר זול לייצר בסין, אז תשים מכס ועוד מכס ועוד מכס, בסוף, אם כל כך זול לייצר שם, ייצרו שם. אתה צריך להסתכל מה היתרון היחסי שלך, ובארצות הברית ברור שהיתרון היחסי היום הוא זה שהיא מתקדמת טכנולוגית הרבה יותר מסין, עדיין הרבה יותר. אז בואו נפתח את זה קדימה. זה דבר אחד. זאת אומרת, ארצות הברית, זה סוג כזה מזכיר לי את מלחמת הכוכבים, שהייתה ברוץ לחלל, שהיה בשנות ה-70-80, 60-70-80, ארצות הברית ורוסיה, כל הזמן מתחרות מי יגיע ראשון לירח, ומי יגיע לחלל ולירח, ומי מפתח נשקים יותר מתקדמים, כשבסופו של דבר, אתה יודע, תמיד אמרו את זה במובן הצבאי, שאם מי שיגיע לחלל יצליח לראות טילים מהחלל, אבל זה לא היה הרעיון. הרעיון היה הרבה יותר להראות מי מוביל, מי יותר מפותח, וזה עבד לארצות הברית, ובסופו של דבר, אגב, אנחנו כולם מרוויחים מזה, אזרחי העולם מכזה מרוץ טכנולוגי, כולם מרוויחים. שממשלות משקיעות כך בטכנולוגיה, כי בסוף הטכנולוגיות האלה זולגות גם לצד האזרחי. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת הנושא הזה של בעיות ההיצע שיש היום, ומתוך ה-250 מיליארד, 50 מיליארד מוכוונים לבעיית השבבים. לכולם ברור שלא יכול להיות שאנחנו תקועים, ולאף אחד אין פלייסטיישן 5 בבית כבר כמה חודשים, כי אי אפשר לייצר מספיק שבבים, ורוב הייצור הוא עדיין בסין. אז ביידן אומר, תמצאו דרכים לייעל, לפתח ולייצר שבבים בתוך ארצות הברית, שיהיו הכי טובים שיש, שיהיה נכון גם כלכלית לייצר אותם אצלנו, כי אנחנו חייבים להפסיק את הקטע הזה של שרשרות אספקה שפתאום נתקעות. וראינו את זה כבר בקורונה קורה גם עם תרופות, ואנחנו רואים את זה עכשיו בצד הטכנולוגי, אז חלק גדול מהכסף הולך לשם, וזה משהו שגם יעשה בסופו של דבר לעולם טוב, כי אנחנו רואים היום מה קורה כשיש שרשרת אספקה כל כך מהותית ש פתאום נתקע.
אחד הדברים שקראתי ששכנעו את ההסכמה הזאת להעביר את התוכנית זה רשתות ה-5G, שבעצם הן מיוצרות בסין. ונתנו שם דוגמה, תחשבו מה קורה אם יש כרגע מתיחות, אנחנו ארצות הברית, יש מתיחות כרגע עם סין, סביב איזה אי איפשהו, והם אומרים, טוב, די, זהו. ואז באותו יום אנחנו לא יכולים לייצר יותר 5G.
נכון. תיקח את המתכות הנדירות, מה שנקרא, Rare Earth Minerals, שזה אוסף של מתכות שמשתמשים בהם היום בכל מוצר טכנולוגי מתקדם, מהסמארטפון של כולנו יש בפנים את המתכות האלו, אני לא זוכר את השמות בעל פה, דרך הרכבים, כל מוצר טכנולוגי בעצם, בשביל לייצר את השבבים, צריך את המתכות האלו, ו-90% מהמתכות האלו נכרות היום בסין. אם סין רוצה, מחר היא בעצם גורמת לזה שאף אחד לא מסוגל לייצר. עזוב, גם אם יפתחו מפעל לייצור שבבים בארצות הברית, הם לא יוכלו לייצר כי אין להם את אותן מתכות ספציפיות, ש-90% מהן נכרות בסין. עכשיו, זה לא שאין את המתכות האלה בארצות הברית. יש אותן, יש בקליפורניה הרבה מקומות שאפשר להוציא אותן מהאדמה. רק שזה לא היה כדאי עד עכשיו, כי היה אפשר לקבל את זה בזול מסין, כי כוח העבודה שם הוא הרבה יותר זול, והקריאה נעשית בסין, אבל יש להם מונופול על זה. אז בא ביידן ואומר, תמצאו דרך לייעל את התהליך שנוציא קצת Rare Earth Minerals גם אצלנו, שלא נהיה תלויים בהם.
קחו כסף, בגדול.
קחו כסף, אבל גם תיעלו. זאת אומרת, זה לא... בוא נשתמש בידע ובטכנולוגיות שיש לנו. אוקיי, אז אין לנו פועלים כל כך זולים, אבל אולי צריך פחות פועלים כדי להוציא את זה. ברור שבסוף, אתה יודע, כנראה בשיווי משקל כן צריך פה סבסוד, אבל אם יש לזה אינטרס לאומי, והרי ברור שארצות הברית וסין יגיעו מתישהו לאיזשהו עימות.
כן.
זה, אני חושב, אימור די קל. לא יודע מתי, ואני מאוד מקווה שהוא לא יימשך יותר מדי.
לא, הוא לא חייב להיות צבאי, הוא לא חייב להיות קרה.
גם אימור צבאי זה דבר הגיוני שיקרה מתישהו. אתה יודע, סביב טיואן והאים, וסין מול יפן וארצות הברית יצטרך להתערב. יש מתיחות כל הזמן, אנחנו יודעים שיש כל הזמן מתיחות. אי אפשר שהמערב יהיה תלוי בסין. אני חושב שזה יותר ברור היום ממה שזה היה תמיד, וזה תמיד היה בסופו של דבר ברור. נכון שכולם רוצים את הצד של הכסף, ולסין יש הרבה כסף, היא מחפשת מקומות להשקיע, אבל ברמה הגיאופוליטית החברתית, אני חושב שלכולנו צריך להיות ברור שאנחנו עדיין בצד של המערב, בצד של חופש הביטוי, בצד של כלכלה חופשית, ולא בצד הסיני.
טוב, אז מהצד הסיני אנחנו נעבור למדינה של 7 מיליון תושבים, לא עשירה, אפילו די ענייה.
אל סלוודור.
אל סלוודור, כן. במרכז אמריקה, ואתה יודע, הם עושים את זה, הם עשו אתמול, הכריזו אתמול על מהלך. מה זה אומר? זה אומר שבגדול אתה תוכל לבוא בשורה התחתונה ולשלם, לרכוש מוצרים ולשלם ביטקוין, אבל לא רק זה. יש עוד כמה דברים, וגם האינטרס של הנשיא ליזום את המהלך הזה הוא מאוד מעניין.
מאוד. קודם כל, על רמת, אתה יודע, בואו קודם נלכלך על אל סלוודור קצת.
כן.
הכי כיף. אז באמת, מבחינת האוכלוסייה, אנחנו באוכלוסייה לא מאוד קטנה, זה לא איזשהו אי קטן כזה, כמה אמרת? 7 מיליון?
7 מיליון, כן.
לא מאוד רחוק מישראל.
כן.
רק שמבחינת תוצר לנפש, אנחנו מדברים על מדינה שתוצר לנפש שם הוא 10% התוצר לנפש, בישראל אפילו פחות. כן. מדינה באמת ענייה, הסתכלתי על מה הם מייצאים לעולם. אז 16% מהייצוא של אל סלוודור, מה זה?
מה?
טישרטים. זה מה שיש שם, אוקיי?
לא, אבל בטח תיירות.
יש תיירות גם, אבל מספרים הרבה יותר קטנים. הם מייצרים גם קפה, מייצרים גם סוכר. תיירות יש, ראיתי את זה, 1.5 מיליון תיירים בשנה, פלוס מינוס. Okay. משהו כזה, שזה בעיקר חופים וכאלו. אבל זו כלכלה לא לבוא ולהגיד, וואו, תראו מה קורה באל סלוודור, המשמעות היא קרוב, כל העולם עובר לביטקוין, בואו נירגע רגע, זה לא כלכלה שמייצגת שום דבר, זו כלכלה שכבר המון שנים, מ-2001 בערך, אין לה בכלל מטבע. אז צריך להבין מה המשמעות שאין לה מטבע. היא פשטה רגל כמה וכמה וכמה פעמים, כשהיה לה מטבע, בעיקר בגלל שחיתות שלטונית, כל פעם סיפור אחר, מפלגות אחרות, וזו מדינה מאוד נכשלת, ואז השאלה היא, מה המשמעות של מדינה שאין לה מטבע. וזה אני חושב מקרב אותנו לשאלה של מה המשמעות שאתה...
אין לה מטבע, זה אומר שאין לה בנק מרכזי.
בדיוק. אין לה מדיניות מוניטרית. היא לא מדפיסה לעצמה כסף. הכסף היום באל סלוודור, כבר הרבה שנים, זה דולר, דולר אמריקאי. עכשיו, הממשלת אל סלוודור לא יכולה לייצר דולרים אמריקאים, הם בעצם רק משתמשים בהם למסחר, קנייה ומחירה, ועכשיו הם אומרים, אנחנו מוכנים גם לקבל ביטקוין. מה המשמעות קודם כל של הצד? שכל עסק באל סלוודור מחויב לקבל ביטקוין, אם זה מה שהלקוח רוצה לשלם איתו. אחד. שתיים, הביטקוין הוא מטבע שהוא קביל בעצם בעולם החשבונאות. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בביטקוין לדוחות שלך, אתה יכול לשלם מיסים בביטקוין, זו בעצם המשמעות. ולכן אפשר להגיד, הם קיבלו אותו כמטבע. הם לא הפכו אותו למטבע של אל סלוודור, אלא הם מקבלים אותו כמטבע בדיוק כמו שהם מקבלים את הדולר.
זהו, שהוא מקובל לדולר. הערך שלו מקובל לדולר, לא ליורו ולא לשום דבר אחר. זאת אומרת, כמה שווה ביטקוין יחסית לדולר.
נספר בדולרים.
כן.
נכון. אז בעצם, מבחינה הזאת, השינוי הגדול הוא בעצם ש... אפשר לקבל היום, אפשר לשלם היום בחנויות באל סלוודור, גם בדולר וגם בביטקוין, מה שאתה בוחר. עכשיו, למה אני חושב, צריך לשים לב שלמה זה לא איזשהו מקרה מייצג? כי יש משמעות לזה שאנחנו מדברים על מדינה בלי מטבע. מה זה אומר מדינה בלי מטבע? מדינה בלי מטבע זה אומר מדינה בלי, כמו שאמרת, בנק מרכזי, בלי מדיניות מוניטרית, ואגב, אל סלוודור מדינה שסובלת המון מ... אסונות טבע. אז כל פעם שיש אסון טבע, משהו נהרס, צריך לבנות מחדש, צריך שהממשלה תתחיל לעזור למשק, כמו שראינו נגיד בקורונה לצורך העניין, אז בישראל מורידים ריבית נגיד, כדי לעזור למשק, ריבית יותר נמוכה, הכלכלה תתחיל לצמוח יותר מהר וכן הלאה. שם אין דבר כזה, אין ריבית, אין מדיניות מוניטרית, הדרך היחידה לעזור לממשלה זה במדיניות פיסקלית, זאת אומרת מדיניות מצד הממשלה, הממשלה מגדילה את הגירעון שלה כדי לעזור למשק, או במילים אחרות לוקחת חוב. העניין הוא שאף אחד לא ממש מתלהב מלתת חוב לאל סלוודור, כי הם פשטו את הרגל כמה פעמים היסטורית, אז גם מדיניות פיסקלית אין שם ממש, מה שבעצם גורם לזה שקשה למדינה לעזור, לרכך את מחזורי העסקים. אם יש פתאום אסון, חוטפים אותו עד הסוף. אם תהיה צמיחה ואינפלציה, אז גם אין יותר מדי מה לעשות, אפשר להעלות ריבית ולנסות לעצור את האינפלציה, נחכה עד שהיא תמצא את עצמה. שזה לא, אני לא חושב שזה משהו שאנחנו היינו רוצים לראות במדינות. אני חושב שאומנם תומכי הביטקוין אומרים, לא יכול להיות שמדינה מדפיסה לעצמה את הכסף, צריך לזכור שאם היא לא יכולה לעשות את זה, אז מדינה גם לא יכולה לעזור לאזרחים שלה. צריך לזכור את העניין הזה.
אז מה בכל זאת עומד מאחורי המהלך?
אז אתה שואל את עצמך, אז למה הם עושים את זה? עכשיו צריך לזכור גם שכשאתה מקבל ביטקוין כמטבע, אתה נפגע ברמת ההכנסות ממיסים. הרי אתה יכול לקחת מס על העברה מביטקוין לדולר. כשאני ממיר את הביטקוינים שלי לדולר, נכנס לי כסף לחשבון בנק, שם אני יכול למסות אותך, מס על רווח הון כזה, שאתה יכול להחליט כמה שירצה. אבל בתוך המסחר, כשאני מעביר מהארנק שלי לארנק שלך ביטקוינים, כי קניתי ממך נגיד שייק פירות, זה מה שנראה לי יש באל סלוודור, או טישרט לצורך העניין, אני מעביר מהארנק שלי לארנק שלך, אף אחד לא רואה את זה, זה לא נרשם בשום מקום, זה כל הרעיון של הביטקוין, ושם אני לא יכול למסות. אז יש פה אובדן הכנסות אדיר ממיסוי, כי המון
נסקרות... טוב, אבל רגע, זה כמו שאני אגיד לך, גם אם אני משלם לך בשטר של 100 שקלים, בעיקרון, אף אחד לא יודע מזה.
ולכן זה לא חוקי.
נכון.
אז מה שאתה אומר זה שבעצם הממשלה אישרה לציבור להפוך את הכלכלה להרבה יותר שחורה ממה שהיא גם ככה.
בדיוק.
זה, עכשיו, זה ברור לנו שלממשלה אין אינטרס לעשות את זה. גם ככה זו ממשלה שאין לה כסף, אין לה בנק מרכזי, אז מה, היא מוכנה לוותר על עוד הכנסות ממיסים, שגם ככה היא בבעיה כל הזמן, ופה כשקוראים לעומק מה שנעשה, אז מבינים את הסיפור. סיפור, עכשיו יש פה שני סיפורים. סיפור ראשון, שליש ממשקי הבית באל סלוודור, תלויים כלכלית בכסף שמועבר מחול לאל סלוודור, כמעובדים בעצם שמאגרים למדינות אחרות, בעיקר ארצות הברית, אל סלוודורים מאגרים לארצות הברית, כל הסיפור עם הגבולות של טראמפ וכן הלאה, מאגרים לארצות הברית, עובדים שם ושולחים כסף הביתה. שליש ממשקי הבית תלויים בכסף הזה שנשלח הביתה. עכשיו, הכסף הזה פעם היה נשלח בדולרים, היום חלק גדול וגדול, חלק שהולך וגדל ממנו נשלח בביטקוינים. ואז הממשלה באה ואומרת, עדיף לי לקבל את הביטקוין, לקחת חלק מהכסף הזה כמס, איכשהו, כי חלק מהכסף שיעבירו, בכל זאת ימירו אותם לדולרים בסוף, אני ארוויח יותר מס מפה מאשר אני אפסיד בעסקאות בתוך הזה, בטח כשאף אחד לא באמת הולך לקנות שייק פירות בביטקוין, אם הביטקוין עולה ב-16% פתאום איזה יום, אז אתה לא תקנה שייק פירות בביטקוין שלך. אתה תמיר מדי פעם כמה ביטקוינים לדולרים ותשתמש בהם. אתה לא תתחיל באמת לסחור בביטקוינים. אז זה סיפור אחד. הם ירוויחו במדינה ספציפית הזאת, וזה ממש לא נכון למדינות בטח מערביות, זה נכון למדינות מאוד נחשלות כאלו, שחלק גדול מאוכלוסייה שלהם מאגר למקומות אחרים בעולם כדי לעבוד, אפריקה, דרום אמריקה, מקומות כאלו. אז זה צד אחד. צד השני, שזה המהלך אולי הכי מעניין פה, של לעקוב אחריו ולראות מה קורה, הנשיא גם הכריז באותו לילה, שהוא לוקח את חברת הגז הטבעי, היא חברה ממשלתית באל סלוודור, זו חברה שבעצם מייצרת אנרגיה מההר געש שיש שם. ובעצם הוא רוצה להקים סביב ההר געש, חוות שרתים שיעסקו בקריאת ביטקוין. המון אנרגיה. והוא השתמש באנרגיה בעצם של הר הגעש כדי לכרות ביטקוין, מה שבעצם אומר שהוא מנסה לייצר לעצמו מטבע. הוא אומר, אם אין לי, אם אני מקים עכשיו מטבע פיאט כזה, מטבע אל סלוודורי, אז מאוד מהר המטבע הזה מאבד את הערך שלו מול הדולר, כמו שקרה לנו פעם אחרי פעם אחרי פעם, ופשטנו רגל. אז אני אצליח לייצר לעצמי, אם אני לא יכול להדפיס כסף, אז אני אדפיס כאילו ביטקוינים על ידי שימוש בהרגש ובאנרגיה שאני יכול להוציא, וזה החלק הכי הכי מעניין פה, האם באמת זה יצליח לייצר למדינה לאורך זמן הכנסה סבירה שתייצב את הכלכלה פתאום. זה המבחן שיהיה פה. אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים לעקוב לכם, וזה...
זה ניסוי מעניין.
מאוד מעניין. ואם זה יקרה וזה יצליח, תוך כמה שנים פתאום יראו שאל סלוודור מצליחה לייצר לעצמה הכנסה, אז סביר להניח שנראה עוד מדינות שיש להן משאבי טבע אנרגטיים, פועלים בשיטות דומות. זה יכול להיות גם הגז הטבעי של ישראל, אגב, לצורך העניין.
כן. אני זהו, שספק אם מדינות שהכלכלה שלהם מציבה יאמצו את המודל הזה, אבל תחשוב על מדינות כמו למשל הרשות הפלסטינית או עזה. יום אחד הם יכולים לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו גם מאפצים את הביטקוין, אנחנו יכולים לשלם בביטקוין. סתם רעיון, גם לנו אין מטבע.
כן.
טוב, נמשיך לעקוב אחרי זה. מה שלא יהיה, בא לי לבקר באל סלוודור. לא יודע, אחרי כל השבוע הזה.
אני חושב שאנחנו צריכים לנסוע לשם מטעמי מחקר.
נכון.
נביא חשבונית.
ולחלק האחרון של התוכנית, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ולא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע. תראה, העולם העבודה, אין ספק שהוא השתנה ומשתנה ברגעים אלו, ובכל העולם חסרים עובדים. מאוד קשה לגייס עובדים, וחלק, יש חברות בארצות הברית, שלא רק מעניקות מתנות ובונוסים, לא בכסף, לעובדים שמתקבלים לעבודה, אלא יש חברות שאפילו על זה שאתה רוצה, אם אתה מסכים לבוא לרעיון עבודה, מעניקות בונוס. יש את חברת... חברת מלונות, למשל, שמי שמסכים לבוא, שנקראת אומני הוטל אנד ריזורט, שמעניקה שני לילות, במלונות שלהם, למי שיסכים לבוא ולבחון האם הוא מוכן לעבוד. יש את צ'אקי צ'יז, שבטח שמעת על ה... כן, הם מעניקים לכל עובד שייכנס לעבודה אוטומטי $1,500 בונוס. יש את חברת JBS שהם מיטפקר, עוטפי אורזה, עוסקים באריזת בשר.
קצבים, מה שנקרא.
כן, קצבים, והם מעניקים לעובדים שלהם תואר אקדמאי. כן, ממימון ל-66,000 העובדים שלהם. בכל מקרה, יש חברות שמעניקות גם כינוע חינם, הכל, השיטות מגוונות מאוד, וכולם רוצים עובדים, ומבינים שעדיף לך לשמר את העובדים, ולא להעסיק עובדים חדשים היום, כי זה מאוד מאוד קשה בכל העולם.
בטח, וזה בינתיים אנחנו לא רואים, אגב, אם בישראל מדברים על זה שאוטוטו מסתיים את תוכנית החלט וכן הלאה, וכולם יחזרו לעבוד, בארצות הברית לא רואים סימנים בינתיים מצד הממשל לסיום התוכנית. יש מדינות כבר, יש בערך 20 מדינות שהפסיקו עם החלק שלהם, כי הבונוס שם למי שנשאר בבית הוא גם הפדרלי וגם מהמדינה. אז יש כבר איזה 20 מדינות שהפסיקו לשלם את החלק שלהם, כדי שאנשים יחזרו לעבוד, אבל ברמה הפדרלית זה עדיין נמשך ו... לא שומע יותר מדי דיבורים רציניים על זה שהם הולכים לסיים עם התוכנית. אז כן, נמשיך לראות מחסור בעובדים.
כן.
יורו?
כן.
מגיע אלינו?
כן.
מחר?
כן.
אז גולדמן זאקס, אחד הבנקים הגדולים בעולם, מעסיק הרבה אנליסטים, והאנליסטים האלו כנראה, אתה יודע, הכל עולה, אז אין להם עבודה. לא צריך לעשות אנליזה. הכל עולה כל הזמן, אז הם עשו עבודה. על איזה נבחרת, יש לה את הסיכויים הכי גבוהים לזכות ביורו, עם איזשהו מודל מורכב, בואו נגיד רק בקיצור, שמשתמשו בארבעה משפחות של משתנים מרכזיות, אחת בודקת את ה... איך נקרא לזה? עוצמת הסגל, האיכות של הסגל לצורך העניין, לפי כל מיני מדדים, יש המון מדדים, אנחנו יודעים בסטטיסטיקה, בספורט, ובכדורגל בפרט, אז יש משפחה של משתנים לאיכות הסגל, משפחה של משתנים שלוקחת בעצם כמה גולים הובקעו וכמה גולים הנבחרת חטפה במשחקים האחרונים, זה כדי לראות המומנטום שיש לנבחרת, אז יש כל מיני משקלות לכל משחק וכן הלאה, את היתרון ביתיות שלחלק מהמדינות תהיה, ואת האפקט בעצם שיש לנבחרות האלה בטורנירים. לקחו טורנירים מקומיים, טורנירים עולמיים, לעומת משחקים שהם משחקי ידידות או משחקים בקדם. רצו לראות אם יש נבחרות שמתעלות כאילו בטורנירים. ומי מועמדת מספר אחד לקחת את היורו לדעתך?
גרמניה.
לא. תראה איזה מפתיע. בלגיה, עם הסתברות של 17%, אחרי זה ספרד, וזה אני חושב שונה לגמרי ממה שמעריכים אוהדים, ואני חושב אפילו האימורים, אני לא בדקתי את האימורים. בלגיה, סביר להניח חזקה באימורים, ספרד לא נראה לי, אחרי זה אנגליה, אחרי זה איטליה, שאני לא חושב שמישהו מאמר עליה לקחת את הטורניר, ורק מקום חמישי צרפת, ורק מקום שמיני גרמניה, מתחת לדנמרק והולנד. אז או ש... גולדמן, או שהם צודקים, אם צודקים, אז הטורניר הזה יהיה מוזר, או שהם טועים, כמו בלא מעט אנליזות. ועוד פעם, כאנליסט, אני הראשון להגיד שאם אנחנו צודקים ב-51% מהתחזיות שלנו, אנחנו סופר.
שווה את הכסף. כן. טוב, תודה רבה. נשתמע בשבוע הבא.